טוב, רבותיי, ערב טוב לכולם ולכולן. תודה רבה על הקולה, מי שירגן. המשיכו בדרך זו, בעזרת השם. אנחנו רוצים להמשיך את מאמר איסור ממרקים ואת המהלך שלנו על בניין האמונה, יסודות האמונה. אנחנו בשיעור מספר 6. עד עכשיו למעשה בררנו מבחינה עקרונית את, יופי, יש ספרים לשם. בררנו באופן עקרוני את המושג האלוהי, זאת אומרת, ליטשנו וחידדנו את ההגדרה, או ליתר דיוק את האי-הגדרה של אלוהים. הסברנו שאלוהים זה אינו רק כוח עליון או כל תפיסה מוגשמת אחרת. אלוהים זה בעצם השלמות שמופיעה בהכל, או כדבריו של הרב, עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב הרי זה ניצוץ בטא לגמרי לגבי מה שראו להיות משוער, ומה שראו להיות משוער אינו עולה בסוג של ביטול לגבי משהו באמת. ובמילים אחרות, האינסוף במשמעות האינסופית, קרי שתמיד יש עוד 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 ועוד שלמות שצריכה להופיע בעולם, ואנחנו קרואים באמצעות חיינו, כל חיינו, לא רק בחקירה השכלית או בחוויה הדתית, אלא כל חיינו, בכל דבר שלא יהיה, להופיע את השלמות יותר ויותר. וזה למעשה האמונה, הקיום, לא להתקבע בשום דבר. אמרנו, כל היקבות זה סוג של כפירה או עבודה זרה, תלוי מאיזה מינוח אנחנו משתמשים. זאת אומרת, כל ניסיון לעצור את השלמות פה בחיים שלנו, בכל זווית, זה סוג של עמידה במקום, עבודה זרה. שוב, אתה לוקח איזה משהו חלקי ורואה בו אלוהים, הולך ומתנקז בו, או לחלופין, אמרנו כפירה, כן, לישון כפור, עמידה במקום. והתפקיד של האדם זה כל הזמן ללכת מחיל אל חיל, להוסיף יותר ויותר שלמות, שזה מסע אינסופי, שהשמחה וההישג היא לא בהגעה, אלא בהשתלמות. אין שלמות, השלמות זה למעשה האלוהים, שאנחנו אף פעם לא יכולים לגעת בו, אבל יחד עם זה, זה עומד ביסוד חיינו, אנחנו כל הזמן נמצאים בשאיפה לשלמות, וכל פעם אנחנו משיגים עוד הישג ועוד הישג ועוד הישג, גם ברמה הפרטית אמרנו, גם ברמה הכללית של הגאולה של עם ישראל ותחיית המתים ועולם הבא. כל הדברים האלה זה אין סוף ביטויים לאין סוף תהליכים שילכו וימשיכו לנצח. יש פה איזושהי שאלה ששואלת בהמשך לשיעורים הקודמים, רציתי לשאול איפה עובר הגבול שבין שאיפה נורמלית לשלמות לבין פרפקציוניזם. טוב, זה באמת קשור בדיוק מה שאנחנו מסכמים פה, אז נענה על זה ואז נוכל להמשיך הלאה. שכל מה שאנחנו אומרים פה עכשיו זה שאדם צריך להיות כל הזמן בתהליך של השתלמות, זה בוודאי צריך להופיע בתוך מערך החיים הנורמלי. זאת אומרת, כאן מגיע הדעת של האדם להבין מה הכוחות שלו ברגע נתון. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן שואפים לשלמות, אבל יש לנו מגבלות בתוך החיים שלנו. אדם לא יכול עכשיו לעשות משהו באופן שכזה שיבוא על חשבון מעגלי חיים אחרים שלו. זה עניינו של השכל, לזהות כל פעם איפה המאמץ הגיע למיצוי, ומכאן אדם יכול לחוש את תחושה של עשיתי מה שאני צריך בשנייה זו, ברגע זה, בשלב זה של חיי, צריך ללמוד לאיזה מבחן. למדתי. בסדר, ברור שאפשר ללמוד לאין סוף, כמו שאמרנו, יש תמיד לאן להתקדם. יחד עם זה, יש גם איזה שלב שאני יודע שאם אני עכשיו ימשיך ללמוד למבחן, זה יבוא עכשיו החשבון צורכי חיים יותר נחוצים שעכשיו אני צריך להופיע. לצורך העניין, לאכול ארוחת ערב או לדבר עם ההורים, או סתם לנשום אוויר בלילה. טוב, אז כאן אדם מעמיד את הגבול, ומבחינתו זה השלמות. אלא מה? מה הנגזרת שיש לנו פה מכל הלימוד? שאדם צריך לדעת שבאמת, גם הוא ישיג 100 במבחן, גם אם הוא ישיג כביכול את המטרה שלו עכשיו במעשה הנקודתי, זה עדיין לא אומר שזה הסוף. בוודאי שיש לאן להתקדם עוד, ובתחום הזה הוא יוכל להמשיך להתפתח בחייו או בשלבים אחרים, עוד ועוד. לא סתם שעכשיו יכול להיות שבאמת זהו. כן, עכשיו סיימתי בגרות במתמטיקה, זהו, אני לא הולך להיות עכשיו מורה למתמטיקה ולא הולך להשתמש במקצוע הזה למקצועות שאני בחרתי בחיי. אני הולך עכשיו להיות מורה לספרות או משורר, ואני לא צריך מתמטיקה. טוב, אבל אני יודע כל הזמן, יש לי תודעה נפשית, הכרתית או תת-הכרתית, שהלימוד מתמטיקה הוא מרחב אינסופי, שיש עוד לאן ללכת ולהתקדם, ומילה זה מלא אותי בענווה, גם שאני אישית לא עוסק בזה. ואני עכשיו עוצר את עצמי בתחום הזה, זה אדם מלמד אותי בענווה, שיש עוד מה ללמוד בתחום הזה ובעוד תחומים. ומילא זה נותן לאדם שוב כל הזמן את הפתיחות לשמוע, שהוא נפגש עם אנשים שמבינים בתחום הזה, או שיש להם נתונים אחרים שהוא לא יודע, הוא נמצא בענווה, הולך ושומע, הולך ומבין שהתפיסת עולם שהוא מעצב, לא משנה באיזה תחום, היא עדיין לא הכל, יש תחומים אחרים שהוא לא שלם בהם, וזה יוצר את העמדה הנפשית של עובד השם. עד עכשיו דיברנו למעשה, נקרא לזה ברמה יותר פילוסופית. הסברנו פה באופן עקרוני, גם איזה שלב כבר הצלחנו אולי קצת לדבר במונחים מאוד מופשטים. עכשיו למעשה הרב מתחיל לדבר איתנו מה שנקרא יותר בתכלס. זאת אומרת, מה ההשלכות שיש ללימוד הרעיון הזה לחיי היום-יום? וכמו שתראו, הדברים האלה שדיברנו עליהם, על מה זה אלוהים ומה זה אמונה, זה לא רק ברמת הפלסף, אלא זה משהו שיש לו נגזעות מיידיות לכל שנייה ושנייה בחייו של האדם. אני קורא במאמר יסוד ומרקים בספר אורות, עמוד קוף חפדלת למטה, הגענו לשם לשורה אחת לפני האחרונה, ונקרא פה עכשיו שתי שורות ונרחיב באיזשהו באמת תחום שלדעתי, לא הייתי מכן שהוא הכי חשוב, כי באמת היותר חשוב זה הבירור העקרוני, אבל אם אנחנו מדברים באמת על יישום מעשי, אז זה העיקר. כן, אומר הרב קוק שם באחת שורה אחת לפני הסוף, כל הגדרה באלוהות מביאה לידי כפירה. ההגדרה היא אלילות רוחנית, אפילו הגדרת השכל והרצון, ואפילו האלוהות עצמה ושם אלוהים הגדרה היא. כן, זה המשפט שכבר סיימנו איתו בשבוע שעבר. כל הגדרה באלוהים זה אלילות רוחנית. אמרנו, הגדרה באלוהים זה לא רק בעיה שכלית, אלא יש כאן קיבעון נפשי. כל ניסיון לתחום את החיים באיזשהו גבול, להגיע לאיזו תחושה, זה לא חייב לבוא בשכל, ואדם יכול גם לפעמים להגיד בביטוי כזה, לא, אני יודע שיש תמיד לאן להתקדם בזה, אבל העמדה הנפשית שלו היא לא כזו. העמדה הנפשית שלו היא עמדה של בטלנות, של ציניות, של זלזול בכל דבר שקצת מאיים עליו, תחושה שהוא תמיד מתחמק מבית להיפתח לרעיונות חדשים וכו'. זה נקרא אלילות רוחנית. הוא בנה אליל קטן בתוך הנפש שלו. בסדר, יש לו איזה מציאות חיים שכלית או רגשית, שהיא מבחינתו עכשיו התחושה הטובה, שזהו, אני מרגיש עם זה בסדר, וכל דבר שמעבר לזה מאיים עליי, ואני מנסה להדחיק אותו. בסדר? במקום להיפתח לאלוהים, אמרנו אלוהים זה אל. מה זה אל? אל, 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 אל. יש כאן עוד ועוד ועוד ועוד. אפילו הגדרת השכל והרצון, אפילו אם אדם עכשיו אומר שהדבר החשוב ביותר בחיים זה השכל או הרצון, שוב, ביטויים שהם נראים מאוד מאוד מרוכזים ובמחורה עושים תמצות של החיים בצד האיכותי שלהם, גם זה עדיין לא הסוף. ואפילו האלוהות עצמה, כמו שאמרנו, אפילו הביטוי אלוהים, הוא הולך ותופס משמעות יותר ויותר גדולה במהלך השנים של האדם. אמרנו, ילד קטן מבין את אלוהים ברמה X, אדם נער מבין ברמה יותר גבוהה, אדם מבוגרות. זאת אומרת, גם במשמעות, כמו שאמרנו, אפילו במשמעות של המאמר הזה, שעכשיו אנחנו לומדים אותו, וכביכול, אנחנו אולי אומרים פה עכשיו ניסוחים שהם קצת יותר מרחיבים ויותר מפשטים, גם זה לא סוף הדרך. גם זה לא סוף הדרך. גם ההבנה של האלוהות בהגדרה מאוד מאוד עמוקה של הרב קוק, זה גם לא הסוף. זה גם סוג של הגדרה. גדולת שלמות אין סוף. כי גם כשאנחנו אומרים את הביטויים האלה, גדולה, שלמות, אין סוף, כל מילה הזו מציצה לנו איזה מערכת עקרות ורגשות שנמצאות בנו. זה גם סוג של תפיסה אנושית. אדם עם הזמן ילמד יותר ויותר תורה, יפתח ותפתח לחיים, ייגע בעוד דברים, והמילה גדולה והמילה שלמות תתפוס אצלו נפח עוד יותר גדול. ואז מילה גם הביטוי הזה ילך ויתפתח בקרבו. אפילו האלוהות עצמה ושם אלוהים הגדרה היא, ואסור להתקבע בהם. אבל, והנה כאן עכשיו מגיע להשלכה, אומר הרב, ומבלעדי הידיעה העליונה שכל אלה, שכל הביטויים שדיברנו קודם, אלוהים, שכל, רצון, כל מילה אי פעם שנאמר בחיינו, אינם כי עם אזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מההגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה, ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזו, מביאים באמת לידי כפירה גסה. מהרב, אם אדם לא מבין את העיקרון שאנחנו מדברים פה, שכל מילה ומילה שאי פעם הוא משתמש בחייו, יש פה שהשיעור יעמוד לזכות רפואתו של הילד איתי בנימין בן ליאת. בעזרת השם. רפואה שלמה. מה עשינו פה עכשיו? לפי הבנת מאמר ישראל ומרקים? כן. זוכרים שלמדנו על תפילה? בסדר, שאנחנו אומרים שיעור לעילו נשמת משהו, מה הכוונה? זה לא שוב שאנחנו זורקים פה איזה שם ואז, ואנחנו מתכוונים ללמוד בשבילו תורה, אז בזה הסיפור נגמר. אלא בזה שעכשיו אנחנו מכוונים, שנייה אחת, לפני הלימוד, שאנחנו מעוניינים ברפואתו של אותו האדם, באותה שנייה הרצון שלנו, שתופיע יותר הרפואה בעולם אצל אותו ילד, אצל אותו אדם, זה כבר משנה את הרצון שכל אלה שעכשיו שנמצאים כאן ושומעים את זה. ממילא, מוסף רצון יותר טוב בעולם, מוסיף רצון ליותר שלמות, ליותר רפואה, והלימוד תורה, כן, הוא הולך ומפתח בנו, מעמיק בנו את הרצון הזה. ממילא זה, בעזרת השם, ישנה גם את המציאות ולרפואה. לרצון גם. נחזור אלינו. אמרנו, כל הדברים הללו הם צריכים להבין שכל הדברים האלה הם ביטויים למה שאנחנו, נקרא לזה רב קוק, למה שהנשמה כוספת למעלה מן הכל. כל הדברים האלה זה רק תיאורים מאוד מאוד דלים וחיוורים למשהו שהוא עוד למעלה מזה. כן? כל ההזרחות הניצוציות הללו הם רק ביטוי לנשמה שהיא מעבר לכל מילים. אבל, אומר רב קוק, אם אדם לא מבין את זה, זה מביא לידי כפירה גסה. מה קורה? אם אדם לא מבין את הדברים האלה, באיזה שלב הוא מביא לידי כפירה גסה? שימו לב, כאן הרב קוק מתכוון כפירה גסה, כנראה להוציא מקודם מה שאמרנו כפירה. יש כפירה שהיא כפירה דקה, זה מה שאנחנו, כפירה עדינה, שזה מה שקראנו עמידה במקום. אדם לא מתפתח באיזשהו נקודה בחייו, והוא כופר. כן, אנחנו משתמשים בביטוי הזה להגיד, כולנו ברמה זו או אחרת כופרים. זאת אומרת, כולנו באיזו רמה בחיים צריכים עוד להשתפר. ויש לנו כל דבר גם בחיים שאנחנו משתפרים בו. אנחנו, כל דבר בחיינו בעצם מורכב מקצת אמונה וקצת כפירה. ותפקידנו כל הזמן להוסיף יותר ויותר אמונה, יותר ויותר קיום וחיים, ופחות ופחות כפירה, פחות ופחות עצירה. זה כמובן שוב מהלך שהוא אינסופי בכל תחום. אבל יש גם כפירה גסה. כפירה גסה, הרב קוק מתכוון למה שאנחנו אומרים, מה שמכנים היום כפירה. שאדם בא ומגיע למצב שאין אלוהים. מה קורה לנו? אם אדם גודל באמת בתפיסת עולם בוסרית, שאלוהים זה כוח חיצוני. באיזשהו שלב, הוא חייב להגיע לידי כפירה גסה. אחת מהשניים, או כפירה גסה ממש אינטלקטואלית, שאדם מתחיל לחשוב, וכל אדם בוגר, שאמרתי, זה שהיום הרבה אנשים לא עושים את זה, זה פשוט בגלל שהם מדחיקים את השאלה. אבל לאדם חכם ונוקה ומחפש אמת, התפיסה הזו שיש כוח חיצוני ששולט על החיים, היא מאוד נתונה לוויכוח, כמו שאתם זוכרים עשינו בשיעור הראשון. מה זה? אז איך אתה מגדיר את אלוהים? ואז מה אכפת לאלוהים, לכוח חיצוני הזה, איך אני מתנהג וכו'. מה, יש לו איזה אובססיה לשליטה שחשוב ש... זה כפירה שמתחילה אינטלקטואלית, אבל יש כפירה יותר מזה, שזה אצל רוב האנשים. זה כפירה נפשית. זאת אומרת, הכוח הזה, שהוא כל הזמן מלווה אותנו, באיזה שלב הופך להיות לא רלוונטי לחיים. זה התפיסה החילונית הקלאסית. רוב החילונים, לא יודע אם תשאל אותם באופן ישיר, הם כופרים באלוהים. לא ברור לי שהרבה יצירו את זה, שהם אתאיסטים, בוודאי לא היום. יש מעט אנשים שיצירו את זה באופן גלוי. אבל העמדה הנפשית היא בעצם כזו. שאדם מכריז היום שהוא חילוני, זה לא עכשיו שהוא מתכוון שהוא חקר אינטלקטואלית ברמב"ם במורה נבוכים, האם יש אלוהים או אין אלוהים, ובסוף החליט להחזיק בשיטתו של אריסטו שאין אלוהים. מן הסתם לא, כי אין לו מושג מי זה הרמב"ם ומי זה אריסטו. אלא יש איזו תחושה כזו, אתה יודע מה? אתה אומרים, אתם הדתיים לחוצים על זה שיש אלוהים? בסדר? יש, אוקיי, יש שם מישהו. אבל עזוב אותי. עזוב אותי. החיים מתנהלים, ויראה שיש כמה כל הזמן למעלה מישהו, בסדר, אין לזה משמעות לחיי היום-יום. ואז קורה האסון הגדול. מה ההשלכה ברגע שהעולם והתרבותי, אתם יודעים, זה לא רק זה אנשים פרטיים, שהתרבות כולה, התרבות המערבית, התרבות החילונית שהיא שולטת היום בעולם, היא מוציאה את אלוהים מהמשוואה. מה אז קורה, אומר הרב קוק? אם הכרת הלב קרועה ממקורה זה, הרי היא מדלדלת ואין לה שום ערך. יש פה משהו בהרבה יותר עמוק, מאשר רק להגיד, טוב, אז אין אלוהים. אם אין אלוהים, אומר הרב קוק, אז אין בעצם ערך לכלום. מה זה אלוהים? אלוהים אמרנו זה השלמות. שאדם אומר, או אלוהים זה המוחלטות, זה האמת. כאשר אדם אומר אין אלוהים, כאשר אדם מוציא את אלוהים מחייו, זה מילה אחרת לו ולהגיד, אין מוחלטות בעולם. אין אמת ואין שקר. הכל יחסי. הכל אנושי. באותה שנייה שאמרת את זה, לא רק שחיסלת את אלוהים, חיסלת את כל הערכים בעולם הזה. כי אם אין אלוהים, אם בתפיסת העולם השורשית שלך, האישית והתרבותית, אלוהים לא נמצא, אז מי אמר שבעצם אסור לגנוב? מי אמר שאסור לרצוח? מה זה שיש איזה מוסר חברתי שהחלטנו על זה? מה זה? מוסר אנושי זה משהו שיכול מאוד להשתנות. איך הדוגמה פשוטה? לפני 100 שנים, משהו כזה, בבריטניה היה חוק שכל מי שחשוד בהומוסקסואליזם נידון לעבודת פרך לכל החיים. בסדר? היום זה הפוך. מי שלא חשוד, הוא יכול למצוא את עצמו בכלא. נכון. אז אדם רוצה לעצמו עוד פעם בחשבון תת-הכרתי. אם יש משהו שלפני 100 שנה היה נחשב טאבו, אסור, אוי ובוי, מי שעושה את זה הוא מושחת, מנוול, ראוי לכל גינוי, הנה אחרי 100 שנה מסתבר שהערכים האלה הם מאוד משתנים. זאת אומרת, ערכים זה משהו נזיל. אז עכשיו הערכים שאנחנו כל כך לחוצים עליהם היום, כן? לא לגנוב. לא, מי יודע, אולי גם זה ישתנה. מה הנגזרת? הנגזרת היא בדרך כלל לא שאדם גונב ישר, אבל כאשר אדם נתקל עכשיו במציאות חיים שבאמת קשה, שהקוד המוסרי המאוד מאוד מעורפל שלו נתקל עכשיו במשהו מאוד מאוד מפתה, פה הוא ימצא כבר את הדרכים להשקיט את המצפון שלו. נכון? להעתיק במבחנים זה לא גניבה. זה, איך נקרא לזה? זה, איך קוראים לזה בשפה... להתחלק בתשובות. שיתוף ידע. זה יפה. שיתוף ידע. לגנוב בצבא כידוע זה לא גניבה. זה השלמת ציוד. יש כל מיני ביטויים יפים כאלה, יש לך תחושה. לעבור על החוק זה להיות בן אדם.
זה בתודעה שלא לגנוב.
מה זה?
זאת אומרת, אם אנשים עושים את זה בתודעה שהם יודעים שזה לא...
אז זה מה שאני אומר. נכון, אבל הדבר הזה הוא הופך להיות כמעט חסר משמעות. וככל שאדם יותר ויותר מתמודד עם דברים יותר אתגרים, זה ככה הולך, הולך ומתמסמס. תן לך סתם דוגמה פשוטה. משהו מאוד חריף, אבל דוגמה. בארצות הברית, לפני כמה שנים, הגישו תביעה. בית משפט, הארגון של הפדופילים, למה זה פדופילים? אלה שמעוניינים לקיים יחסי מינים קטינים, הגישו תביעה. איך אוסרים את זה על פי חוק? הם רוצים, הילדים רוצים. מי החליט שזה אסור? מה אתה רוצה להגיד, שהילדים אין להם דעה? למה מי החליט שילדים אין להם דעה? ילדים בגיל 9 יש להם דעה. הגיעו פסיכולוגים שיגידו שיש להם החלטה עצמית. ובאמת, בחלק מהמדינות בארצות הברית, לא התירו את זה, התירו ברשת, האינטרנט, להראות תכנים פדופילים. חופש הביטוי, מי אתה שתגיד שלא? אם אין אמת, הכל מתפרק. אם אין אלוהים, הכל מתפרק. זה רק עניין, תבין, של תהליכיות. אין אלוהים, אז אין כלום. עכשיו, הדברים האלה כמובן קורים בהדרגה, זה לא בבת אחת. תבין, הראשונים, הדור הראשון שכפר באלוהים, שעזב את הנצרות, או להבדיל, עזב בעם ישראל את היהדות, הם כפרו בנם באלוהים, אין אלוהים, אבל הם האמינו מאוד מאוד בערכים אחרים. משפחה זה חשוב מאוד. צריך משפחה. זה שאדם צריך לפרנס את המשפחה שלו, לעבוד, יצרנות, חשוב מאוד. נימוסים, חשוב מאוד. לאומיות, חשוב מאוד. כי הדור השני, תבין, הם גדלו עוד בדור ראשון, שאין אלוהים, אבל יש ערכים אחרים שעוד מחזיקים עמדה. הדור השני, שגדל כבר, הילדים שלהם שגדלו, הם כבר גדלו בתוך האווירה הזו שאין אלוהים. אין מוחלטות. ואז מתחילים פתאום לשאול שאלות שנייה. אם אין אלוהים, זאת אומרת, אין משהו ברור, אין משהו ודאי. לא, מי החליט?
אין דברים בסיסיים ש...
תראה לי דבר אחד בסיסי שכולם מסכימים עליהם.
אז מה, אני אגיד את עצמי, לא יוכל?
אתה לא יוכל, יש כאלה שגידו לך, כן, זה התאבדות לגיטימית. אני לא רוצה לאכול. הילד החליט שבגיל 16 הוא אין לו רואה טעם בחיים, והוא לא רוצה לאכול יותר. מי אתה שתגיד לו לא? אם הוא מוכן להריב את עצמו למוות, למה לא? ואז מתחיל לשאול שאלה, שנייה, למה צריך משפחה בעצם? מי אמר? מה אבא אומר לי? מה, זה לא בסדר, אתם לא מבינים, אתה צריך לקחת אחריות על החיים שלך. למה? מי אמר? מה, אתה דתי? מה יש לך פה? אתה מחזיק בזקן של אלוהים מה נכון ומה לא נכון? אני חושב אחרת. ואז הדור השני, השלישי, כבר שגדל גם בלי זה, מתחיל לשאול שאלה, השנייה, מי אמר שבכלל צריך לאומיות? מי אמר שאני צריך להקריב את עצמי למען המדינה שלי? אז מה אם אני לוקח מהחברה? אני רוצה לקחת ולא לתת. מי אתה שתגיד שלא? מה, אני צריך לצאת עכשיו למלחמה נגד האויבים? למה? מה זה בכלל אויבים? מי אמר שהם האויבים? אולי דווקא הם הצודקים? אולי דווקא האויבים של המדינה הם הטובים ואנחנו הרשעים? מה פתאום שאני אלך עכשיו להילחם ולהקריב את עצמי למען מטרה צודקת? מה זה צודקת? אתה מחליט זה צודקת. אני חושב שזה לא צודק. הם חושבים שזה לא צודק. והדור הרביעי מתחיל לשאול את השאלה בכלל, למה צריך בכלל לחיות? למה אי אפשר להישאר על חוף גואה לעשן סמים קלים? ובאיזה שלב גם להתאבד? יש כזה ביטוי של איזה פילוסוף גרמני, אנחנו עוד ניגע בו בהמשך, בשם פרידריך ניטשה. בחור נחמד כשלעצמו, מעט שלא כל כך, שיש לו כזה ביטוי שנקרא, מאוד חריף, הוא דיבר, הוא עלה לנקודה הזו, ניטשה, אנחנו נדבר עליו עוד, בשיעורים הבאים, הוא עלה לנקודה הזו של התפיסה הזו של אלוהות ככוח חיצוני, ואז הוא אמר, הכריז כזה דבר, יש לו משפט, אומר, אלוהים מת, הייתי בלוויה שלו. והמפרשים עליו מוסיפים, ואחרי הארון של אלוהים, צועד הארון של המוסר. אם אין אלוהים, אין מוסר. זה קו ישיר. למה לא?
כי אנחנו לא מסתכלים על אלוהים החיצוני, כמו שדיברנו בהתחלה. מסתכלים על האלוהות המתגלה בחיים,
אבל לא, אני לא חושב שהוא על אלה שתופסים את אלוהים ככוח חיצוני. אם אתה מתכחש לאלוהים ככוח חיצוני.
אז זה נשאר הכוח הפנימי של...
מי זה הכוח הפנימי? בסדר, אתה מדבר פה שהקדוש ברוך הוא לא יטוש השם עמו, ואף על פי כן האנושות תהיה בה משהו ש...
אדם שמכיר בכל מיני דברים שמניעים את החיים, אז ודאי שהוא ישתמש בהם, זה גם...
אבל מה זה מניעים את החיים? כל אחד והתפיסה שלו. אתה חושב שלהניעים את החיים זה ללכת ולהעביר סקנה את הכביש. הוא חושב, הנאצים חושבים שלהנים את החיים זה לרצוח ילדים קטנים בגז. מי אתה שתגיד שלא? אין אלוהים. אין אלוהים, אז אין לך שום סמכות לכלום, רביבי. מי מחליט מה האמת ומה שקר? זה לא עבד, אבל א', יש כאלה שעדיין חושבים שזה יעבוד והם רוצים להחיות את זה. זה לא עבד, כי ניצחו אותם. אבל מבחינה מוסרית, מי שלא מאמין באלוהים, באיזה סמכות יש לו לטעון איזושהי טענה מוסרית על משהו? זה בעיה, זה עסקת חבילה. כמה שינסו שם להתפתה, לא, מה פתאום, יש ערכים שלכם, בסדר, לטווח קצר יש ערכים, אבל לטווח ארוך, ברגע שהוצאת את האלוהים, אתה הכנסת פה פצצת זמן מתקתקת, שעניין של זמן, שהיא תתפוצץ לגמרי.
אבל אלוהים זה הכוח של משגיח.
נו.
גם שהוא בפנים, גם שהוא בפנים, וגם שהוא בחוץ.
לא הבנת השאלה.
זאת אומרת, אם אני מוציא עכשיו, אנחנו מדברים על אלוהים המתגלה בחיים.
מדברים לא. אלוהים מתגלה בחיים אמרנו, זה משהו שלא ניתן לכפור בו. נו, אז לא זה אנחנו מדברים.
זאת אומרת, בני אדם לא יכולים לחיות על פי זה בלי ללמוד תורה למשל?
לא. באיזה שלב זה יימצא את עצמו? כי ברי שהתודעה היא פגומה, מתאדם, במקום שאתה אומר, יש איזו שלמות שכל זמן דוחף את האדם. אבל נכון, אתה צודק שזה ישפיע בזה שבסוף האדם, גם אם לא הפרטי, אז החברה הכללית בסוף תתעשת ותמצא משהו, כי יש מלאך שמכה את כל תקודה ואומר לגדל. אבל ברמה הכרתית יכול להיות הרבה דברים באמצע. אם ברמה הכרתית אתה מדבר על זה שאין אלוהים, ועל זה כל התרבות מדברת כל הזמן, שאין אלוהים ואין ערכים וכו', אתה יכול להגיע גם למצב של כמעט השמדה של כל האנושות.
ואנשים חיברו את העניין הזה של אלוהים וערכים ביחד.
ברור, כי זה ביחד.
אני לא יודע, אני לא רואה את זה בתוך ביחד.
איך אתה נאמר? הגדרה, מה זה...
הוא לא יכול לקפוא מה הוא כופר בחיים?
לא, אבל אני אומר שוב, החיים צריכים להתנהל באיזושהי צורה. ואם אתה אומר שאין אלוהים, אתה בעצם מכריז, מגלוי, אין מוחלטות, אין אמת, אין שלמות. באותה שנייה, אין אמת, אין מוחלטות, אין שלמות, באותה שנייה אתה פירקת את כל האפשרות להחליט מה נכון ומה לא נכון בחיים. אבל האלוהים הזה שמגיע חמשות, הוא אמור להיות המדד, כל מה שיש להם בחיים זה אנושי. אנושי זה סובייקטיבי. אנושי זה נתון לביקורים. אלוהים זה היה הצלה היחידה של איזה כביכול משהו אובייקטיבי מוחלט שאמור לתת מצפון לאדם. אבל אם גם הוא יורד, אז עניין של זמן שאתה מפרק את כל החברה. מין, לא סתם, תשימו לב, זה לא סתם. כבר הזכרתי לכם את הנקודה הזאת, תסתכלו שכל הספרות והסרטים הבדיוניים בתרבות המערבית, הם תמיד מדברים על סוג של השמדה. יהיה פצצת אטום, יהיה חייזרים, יהיה אסון אקולוגי שישמיד את כל כדור הארץ. יש פה חברה שמרגישה באינטואיציה שהיא הולכת לקראת חורבן. כי אין אלוהים. אין אלוהים זה אומר אין תקווה בעומק העניין. זה אומר אין אמת, אין לאן לשאוף. בסדר? הדבר הזה, ששמעתי פעם ביטוי, גם אני חושב שהזכרת לפחות משלמד שנה שעברה, שלמדנו מהלך הדעות בישראל. ביטוי, נדעתי ביטוי מאוד מדויק. זאת אומרת שאמר לי רב ישוע צוקרמן, אמרו פעם באיזה שיעור משפט, אמר, יש מרוץ צמוד בין אלוהים, בין פצצת אטום לבין הרב קוק. זה מה שקורה בעולם. אין דבר כזה עולם בלי אלוהים. שאלוהים יוצא מהמשוואה, אתה יוצר פה עולם שהולך וילך וישמיט עצמו. כי הדבר הזה גם בא לידי ביטוי לא רק בנושא של ערכים במשמעות המוסרית, זה גם בא בתפקוד היומיומי. אם אין אלוהים, אם אין אמת, אז גם אין ערך לשום דבר שאני עושה. לא רק במשמעות המוסרית, סתם ברמה הקיומית. כי בעצם, מי אמר שאני עושה דבר נכון? איזה מוטיבציה יש לאדם עכשיו ללכת ולהשקיע, למשל במחקר? עכשיו לשבת וללמוד שנים ארוכות ולעשות איזה מחקר מדעי וזה, אם בסופו של דבר יכול להיות שבעצם זה לא נכון. יש איזה גמת קטן, הנה תראה כמה אנשים, כמה תרבויות היו מוכנים למות בשביל משהו, מיליוני אנשים היו מוכנים למות בשביל הקומוניזם והסוציאליזם, ובסוף הסתבר, זה לא נכון. ברגע שאתה לא מבין שיש מוחלטות בחיים, זה לא רק פעם מתברר שזה לא נכון, זה כבר עכשיו מאבד את כל הערך לשום דבר. כל דבר הופך להיות חסר חשיבות. כל דבר הופך להיות, מה זה משנה? נעשה ככה, נעשה ככה, נחליק פינה פה, נחליק פינה שם. מי אמר שזה נכון? אולי זה לא נכון. הסתכלו רק של לסבר את האוזן, תקף, מה זה מהשנה?
גם בעצם אפשר להגיד שאפשר לבחור בזה מין דרך יותר ארוכה של גיבוש של מוסר. על גבי ההיסטוריה אתה רואה מה נכון ומה לא נכון. ומי שיבוא,
לא יגיד
מי אמר שככה,
אתה צודק שבעומק העניין בוודאי שאפשר. אז אנחנו נדבר עוד בשיעורים הבאים, שנתעסק בשאלה איך מוצאים, מה הדרך לחיות החיים בצורה טובה יותר, שיש בוודאי דרך למצוא את הדבר הזה בהבטה. אבל זה דבר שדורש המון המון הפשטה, ובעיקר דורש אמון שבסופו של דבר ההיסטוריה הולכת לכיוון נכון. אם אדם נמצא מראש בעמדה נפשית שאין אלוהים, אז גם כל ההיסטוריה זה בעצם, הגדיר את זה אחד מהפילוסופים, זה אוסף הטירופים של המין האנושי.
לא, זה מוחלטים שאתה רואה שהם לא טובים.
אתה מבין, זה משהו...
זה הלך ממש לשם.
אבל מה זה טוב ומה זה לא טוב, אתה מבין, זה כבר עצם מושגים אל. לא ברור, לא ברור. מי אמר לך ש... מה אמר? יש קשיר לך שמוות זה טוב. לא, יש גם דברים כאלה, זה חבר מין.
יש דברים שאפשר להסכים איתם ולהסכים.
זה מאוד מאוד עדיין בנוי בסופו של דבר על איזושהי מוסכמה שיש טוב ויש רע.
אבל הטבע האנושי נוטה למוסכם הזה, שמוות זה לא טוב.
אתה יכול להגיד שהרוב חושבים ככה, אבל יהיו לך פילוסופיות חיים.
הטבע הזה יש לו כוח לכפות את הדעה הזאת.
אני אומר, אתה שואל מה שאלו פה קודם. אתה צודק שבו מכן אני אומר לך, אנחנו נלך לכיוון הזה בסוף. שוודאי יש איזו נקודה שאפשר בסוף למצוא משהו עוקב שלאט לאט מפתח את האנושות. אבל האדם הפשוט... והתרבות ברמה הפשוטה שלה, שהיא עכשיו נמצאת בלי המודעות המאוד מאוד מופנמת הזו, שיש אלוהים, זה הרסני, זה הרסני. אתה צודק שבסוף שהחברה תגיע למה שנקרא, לקצה, פתאום יתעוררו, כי בכל זאת מה שנקרא, אדם רוצה לחיות והוא ינסה למצוא איזה משהו. אבל עד אז יכול להיות הרבה מאוד.
כן. אתה צודק.
אבל כמו שאתם אומרים, אתם כולכם שואלים אותו דבר. בוודאי שיש איזה דברים בסיסיים בנפש, כמו שאמרנו, יש מלאך שמכה על קודקודו ואומר לנו גדל. כל אדם קם בבוקר, אז ברור שהוא מאמין באלוהים לפי ההבנה שלנו. אבל ברגע שכל היום, למרות שהוא קם בבוקר, הוא כל הזמן בשאלה הזו, מי אמר שיש אלוהים? אין אלוהים, אין, הכל פה חופשי וזה. בסוף הוא גם תראה אותו שואל את השאלה הזו, מי אמר צריך לקום בבוקר? אז יכול להיות שהוא יקום, אבל שהוא יקום, הכל כבר יהיה כזה בחצי אנרגיה. אולי במילים של הרב קוק, שנסביר יותר את עצמי, תסתכלו בבקשה בעמוד, בספר אורות, בעמוד בעמוד קוף ג', בעמוד קוף ג' למטה. רב קוק מתאר במילים שלו מה זה החברה החילונית. תראו כל זה רב קוק. בקטע האחרון, קוף ג' למטה. החברה הלאומית, אומר הרב קוק, כשבאה במשול צר זה, שנדמה לה שהיא מוכרחת להינזר ממקור ראשית צמיחת חייה, במיוחד זה בהקשר למה שהוא כתב שם קודם, שהחברה מגיעה לאיזושהי תפיסה שאין אלוהים, שהיא צריכה להתנקר למקור ראשית צמיחת חייה, הולכת ובונה עכשיו תרבות שלמה שמוציאה את אלוהים מהמשוואה, אומר הרב קוק, שלא יהיה אשליות. בשלב ראשון זה נותן איזה יופי, אין אלוהים, אין את הכוח הזה, אפשר עכשיו לפתח חופשי את העולם, המדע מתפתח, האומנות מתפתחת, חופש הדעות מתפתח, הכל נפלא. אבל אומר הרב קוק, זה ירזיק קצת מאוד זמן. החברה הזאת תחל לחוש את מחוביה בזמן קרוב. באיזה שלב התודעת העל הזו, שאין אלוהים, שאין ערך מוחלט לחיים, היא תתחיל לחלחל, והיא תתחיל להשפיע על הכל. החומריות ימצא לאז לחברה הנחנקת תחת סבל מסע החיים מחוסרי המטרה, הטעם והתוכן, להכיש לה רפואה תעלה, רפואה תעלה זה רפואה קלוקלת. זאת אומרת, ינסו כל החומריות, תנסה איכשהו לתת איזה טעם לחיים, טעם מדומה לחיים, על ידי שיטותיה השונות, שיטות של מאומה המיוסדות על בסיסים ראויים של רכוש קלה וחיי קלקול נמוכים, חסרי און ועוד, גירויים חומריים של תאוות חיים גסים ההולכים ומתנבלים שאין בהם נחת וחמדת לב טהור, כל אלה יחגרו שארית כוחם לפרנס את הלב ואת המוח, מרכזי החיים של היחידים, בהתאמצות להקים מן השברים הללו איזה מוסד טכני גם לחברה האנושית. כאשר שוב אין אלוהים, אין ערכים, אין אמת, אין תקווה, מה נשאר? נשאר חומריות, נשאר כל מיני גירויים חומריים שיתנו לבן אדם פורקן לקצת זמן. ואם חברה מצליחה למשוך ככה 50, 100 שנה, 200 שנה, אבל זה נגמר. כי אם אין שלמות אינסוף, אם העמדת איזשהו ערך אנושי לחיים, אמרנו אין אלוהים, אין מוחלטות, אין אינסוף. מה שיש זה רק איזה סוג של חברה שצריכת לבנות, בסדר, זה בהתחלה קוסם, זה בהתחלה נותן איזו תחושה, אבל באיזשהו שלב, למען ממצא, נמאס. ואז, שמנסים להחיות את זה בצורה מלאכותית, עם כל מיני גירויים חומרים, אומר רב קוק, אבל עכשיו, מאומה לא תיסמה בעמלן, כל השיטות הללו, המדומות לנסות לתת איזה טעם לחיים, לא תיסמה בעמלן. המוות השחור, הדומם והקר לא יוכל להחיות. אין לתי משפט הכי מדויק שנכתב אי פעם על התרבות החילונית. המוות השחור, הדומם והקר. זה מוות. כי ברגע שאין אין סוף, ברגע שהדברים נגמרים, אז הם חסרי משמעות כבר עכשיו. רשעים בחייהם קרועים מתים, אומרים חזר. ברגע שהאדם לא קשור למשהו אין סופי, למשהו שהולך ומתחיה, אם אתה לא קשור לאין סוף, אז גם מה שאתה מחזיק עכשיו הוא כבר חסר משמעות. כי אם יתברר לנו שעוד כמה שנים זה לא טוב וזה לא הועיל, אז כל מה שעשינו חיינו לשווא. המוות השחור, הדומם והקר לא יוכל להחיות. רק ממקור החיים יכולים חיים להיות מפקים ונובים. הוי, כן זה פסוק מהושע. הוי אומר לעץ הקיצה, אורי, לאבן דומם. הוא יורה. הנה הוא תפוס זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו. מה אתם מנסים לעשות? לקחת דברים דוממים, לקחת ערכים חלקיים ולהפוך אותם לאלוהים? הוא יורה, זה יעזור לכם בחיים. זה משהו שייתן איזה אנרציה לכמה שנים ויגמר. כן, צריך להפנים את הרעיון הזה. שאנחנו עכשיו אומרים, למה חכמי ישראל במהלך הדורות כל כך לחוצים הזה שאסור לכפור באלוהים? חשוב, להאמין באלוהים, להאמין באלוהים. למה כל חשוב לדתיים להאמין באלוהים? אנחנו אומרים זה עכשיו, לא כמו איזה דוסים קטנים. זה יהיה בסדר, זה יהיה בסדר. אלוהים, אלוהים, אלוהים. זה בשכל. אם אין אלוהים, אין כלום. אם אתה תוציא את אלוהים, אם תוציא את האמונה של האדם, עוד פעם, יש פה משהו שלעולם לא ניתן להוציא, כי זה קיומי אצל האדם. אבל אם בהכרה אתה תכניס לתרבות שאין אלוהים, אתה הרסת את הכל. וזה רק עניין של זמן. וזה מה שקורה היום. היום מלאך המוות שולט על כל העולם. זה התרבות.
אז מהצד השני קראו לזה סיבות להמצאת האלוהים?
א', זה בהחלט דבר נכון, רק שאנחנו אומרים, שלמדנו פה, שיש פה משהו מאוד אמיתי. כל אדם יש לו את הנגיעה הזו של השלמות אינסוף. רק עכשיו מסבירים לך גם, למה זה כל כך חשוב גם להפנים את זה באנושות. כי אם לא תפנים את זה באנושות שיש שלמות אינסוף, אם תישאר רק עם התודעה הזו שאלוהים זה כוח חיצוני מוגבל, באיזה שלב זה באמת ייצור אצל האנשים את ההדחקה של הכוח הזה, כי זה עוד פעם, כוח מוגבל, אנושי שהמצאת. לכן כל כך חשוב לפתח את התודעה הזו. יש שלמות אינסוף שכולנו חיים אותה. ולכן להכל יש ערך. וזה מוביל אותנו לצד החיובי. כשדיברנו פה עכשיו לצד השלילי, אומר רב קוק, אני חוזר למאמר יסורים מרקים, הוא בעמוד קוף חפי. אם הכרת הלב קרועה ממקורה זה, אם הכרת הלב היא קרועה מההבנה הזו, שאלוהים זה שלמות אינסוף, הרי היא מדלדלת ואין לה שום ערך. הכל מדלדל. דלדול זה משהו חסר יציבות, חסר יניקה, בלי שורשים. אין, התפיסה הזו, עוד פעם היא אנושית, היא נגמרת. ואז אין לה שום ערך, לא רק אין לה שום ערך מצד עצמה. היא מחסלת את כל הערכים בעולם הזה. כן, טוב שלא פה איזו שאלה שדומה למה שאתה שאלת. אני מקווה שזו התשובה. כן, פחות או יותר, כאילו, עוד פעם, זה לא שאנחנו משכנעים את עצמנו שיש אלוהים כדי שיהיה לנו אמביציה לחיים. אלא זה האמת. אנחנו רק מסבירים מה ההשלכה, אם לא, אם אדם לא מספיק מפנים את זה. לכן אומר רב, מה קורה? אין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי אם על ידי הקישור בהערת האמונה, שהיא הערה כללית למעלה מכל ערכים, ובזה מבסס את הערכים כולם. זה משפט מאוד מאוד חשוב מה שאומר פה הרב. מה התקווה של האדם? מה התקווה של האנושות? להתחבר להערת האמונה. מה זה הערת האמונה? הערת האמונה זה מה שאנחנו מדברים פה. זאת אומרת, ההבנה שיש כאן משהו שהוא מעבר למילים, מעבר להלבשות, מעבר לדיבורים, שזה היא, הוא אומר, היא הערה כללית למעלה מכל ערכים, זו תפיסה שהיא למעלה מכל ערכים, ודווקא בזה, בזה שהיא מעל ערכים, שאי אפשר אף פעם לצמצם אותה, אי אפשר אף פעם לגעץ בה, אי אפשר אף פעם להגדיר אותה, אם בזה היא מבסס את הערכים כולם. בזה שאדם מתחבר לתודעה הזו, שיש פה שלמות אינסוף, שלעולם לא ניתן לגעת בה, כי זה המהות של האינסוף, זה עכשיו נותן את הערך לכל דבר פה בעולם הזה. בדיוק הפוך מהתפיסה שדיברנו קודם. אם יש אינסוף, אז אומר שכל מעשה ומעשה שאני עושה, יש לו ערך. כי אלוהים, השלמות מופיעה בכל דבר שאני עושה. ממילא זה מאוד חשוב שהכיסא יעמוד ככה ולא ככה. כי השלמות אינסוף מופיעה דווקא בצורה הזה, בעולם הזה. כל דבר שאני עושה זה לא איזה מעשה שאולי נכון, אולי לא נכון. אם אני באמת עוקב אחרי הדרך של ההתגלות האלוהית בעולם הזה, לצורך העניין תורה ומצוות, אז כל מה שאני עושה יש לו ערך נצחי. כל דבר שאני עושה יש לו קיום לא רק לעכשיו, אלא לתמיד. יכול להיות שהוא ילך וישתנה שוב, אז הוא ילך ויתקדם, ילך וישתפר, אבל כבר עכשיו יש לו ערך. ברגע שיש אלוהים במשמעות העמוקה של המילה, זה ממלא את כל החיים במוטיבציה. זה ממלא את כל החיים בשמחה. זה ממלא את כל החיים בערך. יש פסקה שאני חושב שהיא פסקה שהכי מבטאת את היישום המעשי של מאמר יסורים מרקים. צילמתי לכם פה אותה. מי שאפשר רק לבין דפים, את לא מאמין שיש פה מספיק דפים לכולם, אז תסתכלו שניים או שלוש על אחד. הפסקה הזו לקוחה ממוסר אביך, פרק ב', פסקה ב'. פסקה הזו מאוד אהובה עליי. כשאני הייתי בחור בישיבה, צילמתי אותה, גזרתי אותה ושמתי אותה לידי, ליד הספרים. גם שהתגייסתי, שמתי אותם לידי בטנק, הדבקתי אותה על הצריח מבפנים. כי זה אני חושב משהו שבאמת לוקח את כל הרעיון הזה של מאמר יסורים מרקים, של התפיסה הזו, ומשליך את ההשלכה המעשית. שימו לב למשפטים של הרב קוק. בכל דרכיך דאהו. מהרב קוק כך. עוד פעם, זה מוסר אביך, פרק ב' פסקה ב'. בכל דרכיך דאהו, אומר הרב קוק, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. למשל, כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו וכוונה רצויה באמונת הלב, באותם העניינים של תפילתו, ולא יבקש את הידיעה בשעה היא בעניינים אחרים. למה? כי כיוון שהוא עוסק בעבודה הזו, כאשר אדם עוסק בעבודה הזו עכשיו לצורך עניין של תפילה, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו בזו עבודה דווקא, הוא בא עם צענה ולא מקום אחר. אדם עכשיו מתפלל, אלוהים מופיע פה. אתה מופיע עכשיו שלמות בעולם, שהחלטת שזה הדרך שצריך, מתוך לימוד, מתוך הבנה, שעכשיו זה מה שצריך לעשות. אלוהים מופיע כאן, במילה תתרכז במה שאתה עושה. אל תחשוב בדברים אחרים. אלוהים לא נמצא שם. אלוהים נמצא בשבילך. אלוהים נמצא כאן ועכשיו. לא רק בתפילה, הוא ממשיך. וכשהוא עוסק בתורה, ראית המשך. ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא ביותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו ולזכור ולשנן היטב, ובזה הוא יודע אותו יתברך בתורתו ולא באופן אחר. כי בשעה זו הוא מתגלה בעבודה זו. שאדם לומד תורה, הוא לא מתפלל, הוא לא חושב את דברים, הוא לומד תורה, מתעסק בשלמות שמופיעה עכשיו וכאן. אלוהים מופיע פה, האין סוף הולך ומופיע בחייך עכשיו. וכשהוא עוסק בגמילות חסדים, להטיב לחברו, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא רק בעמקת עצה, איך להטיב לו טובה, גדולה, הגונה וקיימת. ועכשיו זה משפט המפתח. וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת, אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. כל פעולה שאדם עושה, מתוך תורה, מתוך הבנה, זה דבר חיובי, זה מופיע את אלוהים. היישום הנפשי של מאמר יסוד מרקיעים, זה לא רק להגיד את המילים, אלוהים זה שלמות אינסוף ואני חי אותו. היישום הוא, כל דבר שאתה עושה, תעשה עד הסוף. אתה עכשיו לומד תורה עד הסוף. אתה עכשיו מתפלל, תעשה עד הסוף. אתה עכשיו מתקן משהו באוטו, תעשה עד הסוף. אתה תוקע עכשיו מסמר בקיר, תקע אותו ישר. ספר לי, הרב אלישע וישליצקי, אתם שומעים שיעורים אצלו? ממליץ, חבל הזמן. בכל מקרה, הוא סיפר לי שהוא היה תלמיד אצל הרב, למד אצל הרב צבי יהודה. הוא מספר שפעם אחת ישוב בשיעור אצל הרב צבי יהודה, והרב צבי יהודה אמר לאחד התלמידים, התמונה עומדת עקום, תיישר אותה. ושאותו תלמיד היה באלם. מה פתאום הרב צבי יהודה מתעניין איך התמונה עומדת? לרב צבי יהודה מאוד חשוב שהתמונה תעמוד דווקא ישר ולא עקום. למה? כי יש פה משהו של שלמות שצריך להופיע. אז שיופיע. אדם מאמין, זה לא אדם שכל החיים הם מוזנחים ורק הוא עוסק בדברים רוחניים. זה אדם שמופיע בכל תחום בחייו את החיים בשלמותם כמה שהוא יכול עד הסוף. זה המשמעות העמוקה של הביטוי, למשל, שיוויתי השם לנגדי תמיד. מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד? יש כאלה חושבים שיוויתי השם לנגדי תמיד, זה תמיד לחשוב על הכוח העליון הזה. כן, ראיתי פעם איזה ספר שנתן הדרכה רוחנית, שאמר, שאתה למשל נוהג באוטו, אתה צריך כל הזמן לחשוב על אלוהים. כל הזמן לחשוב שיוויתי השם לנגדי תמיד. אני לא ממליץ לנהוג עם אדם שחושב כל הזמן על אלוהים באוטו. לא כדאי, זה נגמר בית חולים. מה זה שיוויתי השם נגדי תמיד במשמעות שאנחנו יודעים עכשיו? זה לא לחשוב על הכוח חיצוני, אלא להופיע את השלמות בנהיגה באוטו. תנהג ישר, תנהג בזהירות, תנהג באופן מבוקר, תנהג בשלמות כמה ששייך את השלמות כאן. שיוויתי השם נגדי תמיד, זה עכשיו, אתה עכשיו קם בבוקר, אז יש לך החלטה מאוד ברורה מה אתה צריך לעשות ואיך ללכת. אתה מתלבש כמו בן אדם, אוכל כמו בן אדם, מדוד, מבוקר, כמה שאתה צריך, מסיים, הולך לעבודה, בעבודה, עושה את הדברים עד הסוף, בשלמות, בשמחה. לא כדי שיהיה לך כסף בשביל שתוכל אחרי זה בערב ללמוד תורה. לא, כי אלוהים מופיע בעבודה. ככה אומרים, חומר הזוהר הקדוש, לגבי חנוך, כתוב שהיה סנדלר, כתוב שהיה מייחד ייחודים על כל מנעל ומנעל. יש כאלה מבינים, מייחד ייחודים, לפני כל מסמר היה עושה, כשהם ייחוד קודש הבריחו, בום. זה גם נכון, יש דברים כאלה גם. אבל מה המשמעות האמיתית שהיה מייחד ייחודים על כל מנעל ומנעל? היה עושה את המנעלים הכי טובים שאפשר. זה נקרא. כדי, למה? כדי שתופיע שלמות בעולם, במנעלים. ואז אדם חוזר מהעבודה. והוא הולך, ועכשיו מתעסק קצת עם הילדים שלו, כי זה הזמן שחשוב עם הילדים שלו, והוא לא חושב אז על דברים אחרים, כי זה עבודת השם שלו עכשיו. ואחרי זה, הוא הולך בערב ולומד דף יומי. כי עכשיו השם הופיע בזה עכשיו. כל החיים שלו זה מפגש עם אלוהים. אם לפי התפיסה הרגילה שאלוהים זה כוח עליון, אז שוב, אתה נפגש עם אלוהים 3 פעמים ביום בתפילה. ומדי פעם שיש לך זמן ללמוד תורה. תפיסה אמונית, שיבית השם נגדי תמיד, אלוהים נמצא כל הזמן. כל פעם שאתה מופיע שלמות, אלוהים נמצא שם. וגם אם אתה פעלת עכשיו מתוך ניסיון לשלמות והבנה ונכשלת, זה גם מופע של אלוהים. אלוהים מופיע עכשיו בצורה שיש פה כישלון שאתה צריך להתגבר עליו. כל החיים זה הופעת שלמות עוד ועוד, עוד ועוד. כך אדם אמור לחיות. להיות מלא מוטיבציה, מלא שמחה, מלא פעלתנות. זה היישום. לכל דבר יש ערך. אדם שהוא עכשיו פועל על פי ההפייסה הזו, יש לו דריכות אדירה במה שהוא עושה. אין, זה כמו אומר הרמב״ם, נכון? שהאדם צריך כל הזמן לדמות שכל העולם מונח על כף המאזניים, עשה פעולה טובה, הכריע את כל העולם לכף זכות. עשה משהו רע, הכריע את כל העולם לכף חובה. מה המשמעות פה? לא שאדם אמור להסתובב ככה רועד מפחד. אלא אדם אמור להיות מלא בתודעה שלכל מעשה שהוא עושה יש ערך. כמו עכשיו, לא יודע, רופא בניתוח לב פתוח. הוא כולו נמצא בדריכות, לא בגלל שהוא מפחד שיענישו אותו, או שהוא יקבל צ'ופר בסוף הניתוח. אלא הוא עוסק עכשיו בחיים ומוות. לכל תנועה קטנה יש ערך. אז יש משמעות לכל מה שאני עושה. וכך האדם אמור לחיות. אני, ברוך השם, ראיתי כמה אנשים כאלה. זה לא חייב להיות עכשיו גם אנשים שכולם בתורה, לפעמים בדברים אחרים. אני אספר לכם, תמיד אספר את הסיפור הזה, אני מקווה שאני עושה לו פרסומת. אני כל פעם שאני מגיע לקניון מלחה, בו בירושלים, בדרך כלל מגיע עם אשתי, אנחנו מתחלקים לשניים. אשתי הולכת לחנויות הבגדים, ואני הולך להסתובב במקומות אחרים, ומתחלקים. ובדרך כלל אני מגיע, יש שם, בקומה השנייה או שלישית, יש מזנון פאסט פוד. מכירים את זה? מקרה, אני מגיע לשם. רגליים מוליכות אותי לשם. אני מגיע לשם, אני זוכר, לא יודע אם זה קיים, אני שפעם אחרונה לפני שנתיים, אבל יש שם חנות לממכר אומלטים. חביתו. אני זוכר פעם, אני פשוט ראיתי את זה, הייתי בהלם. ישבתי, יושב שעה וחצי, ופשוט הסתכלתי בלי לזוז. ראיתי שם פשוט מוכר, אומלטים, לא יודע עדיין אם הוא נמצא, לא נמצא, לא יודע, אז היה, שהבן אדם פשוט חי את המקצוע. בן אדם כולו, ותגידו את כל מי שמגיע אליו, מה אתה רוצה? תשמע, אני ממליץ לך, יש כזה, יש כזה, יש כזה, אבל אתה עושה, תאמין לי, כדאי לך להוסיף את זה. עכשיו, ככה בן אדם, שעות, שעות. היי, ככה צריך אדם להיות עובד השם. ככה צריך להיות. הוא עושה עכשיו משהו, משהו חיובי כשלעצמו, תת לאנשים, מזון. בסדר גמור, משלמים לו, יש פה דבר בריא, נפלא, מקח וממכר, מה שאתם רוצים, איפה להכניס את זה, טוב לתעשייה הישראלית, טוב לבני האדם, טוב לשכינה בעולם הזה. אלוהים מופיע פה, תעשה את זה כמו צריך, עד הסוף, עד הסוף. לימוד תורה זה מפותח אותך בצורה הכרתית לתחושות ולמגמות האלה. תבין, כי אדם שרק יתעשה כל הזמן במכירת אומלטים, באיזה שאלה... זה יכול למצות את עצמי. וזה, יכול להיות, יש כאלה שלא. יש כאלה לך כל החיים. אני אישית יכולתי להסתדר דווקא עם זה. לכם שלי יש אישית חלום, אני אהיה להיות מוכר שווארמה. זה חלום חיי. כבר אומר לי אשתי, חכי, אני אפרוש מהרבנות ויפתח, יש לי עכשיו ברוך שם חמישה בנים, חמישה ילדים, בנים סחרים, כן, דגש. אני מתכנן לבנות שווארמה לונדין ובנו. זה רשת שתתפרס על זה. שאני מת לאלה שחותכים שם את הזה, זה נותן המון גבריות, הנקודה הזאת. בכל מקרה, אני חוזר. אם אדם יתעסק כל הזמן, דיברנו על זה לפני שבוע. אם אדם יתעסק, ברור שכל דבר מופיע את השלמות האלוהית, אבל אם אדם יתעסק כל הזמן רק בזה, באיזה שלב שוב, החומריות תתגבר פה. זה שאדם לומד תורה, זה כל הזמן פותח אותו ומקשר אותו אל אותה מגמה אין סוף שמופיעה בעולם. ועל כך הוא הולך ומופיע את זה בחיים עצמם. ושוב אני אומר, זה המדד, האם אדם מבין את מאמר סיום מרקים או לא. איך הוא נראה? האם הוא אדם עייף, מסכן, סחוט, שהחיים גמרו אותו? גם אם יש עליו כיפה. או שהוא אדם הפוך, מלא מוטיבציה, מלא פעלתנות, מתקדם, מאושר בחלקו, מוצא את אלוהים כל רגע ורגע. צריך לי פעם להיפגש במילואים, בשמירה, צריך לי לשמור עם שני אנשים, אחד, היינו שלושה בשמירה, אחד היה... דוקטור, אני לא זוכר, אותו תואר שני בקרימינולוגיה. בסדר? קרימינולוגיה זה מדע הפשע. משהו מרתק, שאתה מתעסק בזה, משהו פסיכולוגי, להבין את מה מניע את הפשעים וכו'. ממש דבר מרתק שאפשר איתו, עולם ומלואו לזה. אתה מדבר איתו, דיברתי איתו, תאמין לי, בסוף השמירה בא לי לתקוע כדור בראש. כאילו הבן אדם פשוט היה מייבש, מייבש, כאילו הוא כל... ואלי, כן, אנחנו שם, אבל תאמין לי, אני לא סובל את המקצוע הזה, אני רק נמצא שם בשביל לקבל את התואר ולהרוויח את הנקודות, זכות שלי וזה וזה. שירות, מוות מהלך. השני היה נהג תובלה. נהג תובלה זה תפקיד שומחים, נושא מסעיות. שוב, מדהים, הבן אדם, שמירה של שלוש שעות, קדח לנו במוח. אומר לי, תשמע, אני מקבל משלוח בקריית שמונה. אני צריך להוביל אותו לאילת. אומר, יש כמה דרכים איך לנסוע. אומר, יש אפשרות לנסוע דרך כביש 6, אבל אז זה לא, זה קצת משעמם, כי אין בדרך דברים. אם הוא נוסע דרך כביש החוף, אז יש... היה פשוט מלא תשוקה להובלה. כולו היה מלא מושר. ככה צריך לאדם לחיות. כל דבר בחיים. עוד פעם, כולם לא מסוגלים באמת להיות ככה כל הזמן. אבל לשם זה השאיפה. בעומק העניין, כי זה השלמות האלוהית. ככה האלוהים מופיע עכשיו בעולם. כל דבר עד הסוף, מדויק. יותר ויותר להבין, יותר ויותר להתפתח. תקלו שנייה את שוב את הדברים בפנים, ואז שאלות למי שצריך. וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. על כן, כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצוותיו ורצונו. כל דבר שאדם עושה בחיים, שוב אני מדגיש, זה מתוך הבנה של תורה שזה דבר נכון, הכל זה יבקש בהם את שמו יתברך. איך? מה זה לבקש את שמו יתברך? זה לא לחשוב על כוח עליון. בזה שישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות, בכל צדדי השלמות. פסקה הזאת צריכה להיות לעיניים של כל אחד. אדם, כל דבר שעושה, לעשות כמה שיותר שלם. זה נקרא להיות מאמין באלוהים. לחיות את החיים בשלמותם. באינסופיות שלהם. ונמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. זה המשפט של חז"ל, בכל דרכיך דהו. מדגיש הרב. הבית הוא בית הבתוך. שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקדוש ברוך הוא. כן, בדרך כלל מבינים, ככה גם מבין הרמב״ם, את בשמונה פרקים, שמה זה בכל דרך הדהו. שוב, כל דבר שאתה עושה, תעשה בשביל אלוהים, אבל במשמעות החיצונית. זאת אומרת, אתה עכשיו עובד, למה אתה עובד? כשיהיה לך כסף. למה שיהיה לך כסף? כדי יש לך זמן ללמוד תורה. בסדר? זה גם כמובן מדרגה שהאדם צריך לעבוד עליה. אבל הרב אומר, לא, לא שבכל דרך הדהו, שכל הדברים הם אמצעים לעבודת השם. אלא בכל, בתוך הדרכים אתה מופיע את השם. אנחנו מדריכים הפעמים את התלמידים שלנו שמוכרים לצבא. שאתם נמצאים בצבא, בזמן, אתם לא עכשיו הולכים לצבא כדי למצוא זמן ללמוד משניות. יש כאלה שבאים בתפיסה דתית לצבא. העיקר זה לעבוד את הכוח העליון הזה. איך עובדים את הכוח העליון? וזה שמתפללים ולומדים טקסטים, נכון? אז מה עכשיו? כל רגע פנוי, בוא נלמד טקסטים. טוב, אם יש רגע פנוי, נפלא. אבל שאין רגע פנוי, ואתה עכשיו עומד ולומד איך לקלוע על המטרה, אלוהים מופיע פה. וזה שאתה אוחז את הנשק כמו צריך, עם חמש אצבעות על ידית אחיזה, חמש נקודות, כבר שכחתי, חמש נקודות על ידית אחיזה, ואתה מכוון לנימה צהובה מינימלית, יש שם איזה כזה, שם מתחת לזה, אתם לא מבינות, לא נורא, אתם יודעים, זה אתה מכוון, ואתה מכניס מקבץ של חמישה כדורים בול למטרה, כאן אלוהים מופיע. ישר בין העיניים של המחבל, כמו שנוהג להגיד הרב יעקב לבנה. כאן אלוהים מופיע. אלוהים לא מופיע בזה שאתה ממלמל משניות בזמן שאתה יורה. אלוהים לא מופיע בזה שבזמן שאתה עובד אייטק, אתה תוך כדי זה מערר בדברי תורה. לא. בזה שאתה עושה אייטק איכותי, עוד פעם, למשהו אמיתי, נכון, מועיל, זה אלוהים. אם אנחנו בונים, הרב כושר, הרב קוק מנסה לבנות פה, זה עולם אחר. לא עולם של אנשים דתיים שהם חיים את החיים ועל זה שמים כיפה, אלא שהחיים עצמם יופיעו את האין סוף. דוגמה, מעל דיבר איתי מישהו, אחד מהחבר'ה הרציניים שלנו שעמוק בדברים האלה, שהוא יש לו חברת הייטק או משהו בסגנון לתקני בטיחות של מטוסים. מטוסי תובלה, הוא עושה שם איזה רכיבים טכנולוגיים לבטיחות של מטוסים. איפה אלוהים מופיע שם? אלוהים מופיע שם בזה שיש מניין בזמן העבודה בחברה, זה גם, נכון. אבל יש יותר מזה. הוא למשל אומר לי, הוא דואג להוציא מוצרים הכי איכותיים שאפשר, שהם יותר מבחינת סטנדרט הביטחון, יותר ממה שדורשים בחברות. הבנתם? הוא משקיע, הוא והחברה שלו משקיעים מזמנם וכספם, להוציא מוצרים איכותיים יותר ממה שדורשים מהם. למה? כדי להופיע שלמות. הם עושים משהו נכון ומועיל, אז שיהיה בטיחות עד הסוף. אדם הולך, הבית שלו איך הוא נראה? אסתטי, מסודר, יפה, חשוב שיש עציץ בבית. חשוב שלבוש אדם לבוש נורמלי. אז צריך לזהר שזה לא יגזים, כי הבן אדם משקיע יותר מדי עכשיו בצד החיצוני על חשבון הצד הרוחני. נכון, ברור, זה כבר בסדר. אז עכשיו, מה זה שלמות? זה מושג שצריך ללמוד. כי שלמות, הרבה פעמים בדבר אחד, היא באה על חשבון דבר שני. אז עכשיו גם סדר עדיפויות, זה גם חלק מהשלמות. להבין מה עכשיו יותר חשוב לעשות. מה חשוב יותר להשקיע, או כמה להשקיע. אבל אחרי שהגעת למסקנה, שחשוב אמנם לא להשקיע שהבית יראה מפואר כמו ארמון של שייח סעודי. אבל זה חשוב שהבית יהיה מקום נעים לחיות בו. אז זה יפה שיש תמונה. ויפה שיש וילון. ועכשיו שאתה תולה את הוילון, אתה לא מבטל תורה. אתה מופיע את אלוהים בתליית וילון. כי זה הדברים יותר חשובים. אמרנו, שאלו פה, ברור שיש סדרי עדיפויות בחיים, ויותר חשוב שהאדם יהיה לו שלמות בדף היומי שהוא ילמד, מאשר שלמות בגינה שהוא מטפח מחוץ לבית. לכן הרב קוק מתחיל מהדברים יותר איכותיים. אבל בעומק העניין, אם בן אדם הולך ומיישם את הדברים בצורה מלאה, אז כן, בכל דבר הוא מופיע את אלוהים, בכל דבר הוא עושה ערך. ממשיך הרב קוק, על כן אומרים חז"ל על הביטוי הזה בכל דרך הדעה, אומרים חז"ל, זוהי פרשה קטנה, כך אומרים חז"ל, שכל גופי תורה תלויים בה. מסביר הרב קוק עכשיו, לפי הבנה שלנו, מה המשמעות של הביטוי הזה של חז"ל. על כן, היא פרשה קטנה, מה, למה זה נחשב פרשה קטנה? שאין הציווי בגדלות והרחבה של חוכמות ומחשבות. אדרבה, צמצום בדבר זה שהוא עסוק לבדו. אומרים חז"ל, בכל דרך הדעהו, זה לא עכשיו להתחיל לחשוב על אלוהים במשמעות החיצונית, על כל מיני דברים גדולים. לא, זה להצטמצם במשהו קטן, במה שאתה עושה עכשיו. מכל מקום, כל גופי תורה תלויים בה. פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, זה המפתח לעבודת השם בעולם הזה. כל דבר קטן שאתה עושה, תתמקד בו. כי אלוהים מופיע כאן, האין סוף מופיע כאן. ולכן לכל דבר יש משמעות, לכל דבר יש ערך. איך אתה קושר את הנעליים בבוקר, יש לזה משמעות, שזה קודם יהיה ימין והשמאל, ואז שרוכים שמאל ושרוכים ימין. דווקא כך ולא אחרת. למה? טוב, צריך ללמוד עכשיו. למה שלמות מופיעה דווקא כך ולא אחרת? כי בזה יעשה הכל קשורה, כאשר זה העמדה הנפשית של האדם, בזה יעשה הכל קשורה, ומזה יימצא כבודו של הקדוש ברוך הוא בתכלית. ורמזו חז"ל בדבריהם, זמן תפילה לחוד, וזמן תורה לחוד, ואבן. כל דבר יש לו את הזמן שלו. כל דבר תתמקד במה שלפניך. שימו לב עוד משפט שהרב מוסיף שם, כשהאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לסמוח בחלקו, ולא ירדוף אז אחר דבר אחר, כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט זה. כשאדם עושה משהו של שלמות, הוא צריך להיות מאושר. אלוהים מופיע לו פה בידיים. השלמות האינסופית מופיעה לו פה בידיים. הכל פה עכשיו. הכל פה. אדם נמצא כל הזמן בשלמות. זה אדם שכל הזמן נפגש עם אלוהים. זה העמדה הנפשית שאמורה להתפתח מתוך הלימוד שכתבי הרב קוק. בדיוק הפוך לחלוטין מהתפיסה. אמרנו, התפיסה הקודמת דיברה זה שאין אלוהים, ואם אין אלוהים, אז אין ערך לשום דבר. אין מוטיבציה לשום דבר. אם יש אלוהים במשמעות שלנו, יש ערך להכל ויש מוטיבציה להכל. תסתכלו רק עוד, יש פה באורות הקודש, גם פסקה אורות הקודש, חלק א', עמוד ר' י' ז', שימו לב. וכשמכיר האדם את גודל האחריות על מעשיו, איך אדם יכיר את גודל האחריות של מעשיו? בהיותם נאחזים בכל מלאות חוויוני עולמים, ברזי חיים וגנזי מכמני יצירות עולמים, כאשר אדם מבין שכל פעולה שהוא עושה היא בעצם מופיעה את השלמות האינסופית. הרי הוא מתגדל ומתעשר, ראשון עושר, קיום. אישור, ורעיונותיו הולכים ושוטפים במלוא עוזם. וכשכל היקום מלא חיים ודעה, כשהכל מלא רצון, מחשבה ומטרה, החיים הרוחניים הם מעודדים, והעשירה ההשכלית והמפעלית מתרוממת עד מרום עוזה, והכל מתרומם, מתקדש ומתעלה. והארזים החבויים בסתרי הנשמות הולכים ומתגלים, ובד בבד הם מתאחדים עם כל המון התגליות של כל ההתפתחות האישית והחברתית. ככל שלומדים יותר סתרי תורה, ככל שלומדים יותר את הרעיונות האלה, כל ההתפתחות האנושית הולכת ומתקדמת. כל פיתוח אנושי, כל תחכום של העולם הזה, הכל זה עוד הופעה של אלוהים, עוד שלמות שמופיעה בעולם הזה. צריך לשמוח בזה. צריך להיות חלק מזה. והם מזכחים את כל ההוויה ומהגים את כל סיגיה. בסדר? מסלקים את כל סיגיה. שאלות עכשיו, למי שרצה. כן. בוודאי, זה הכיוון. היום אנחנו נמצאים בעולם, שכך אומרים הזוהר, שאין טעם העץ כטעם הפרי. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים את האלוהים באמצעים, אלא רק במטרה. כל שאדם יותר מתקדם כאן, המטרה והאמצעי הולכים ומתאחדים. לא רק שהוא בסוף הזה, שהוא הגיע לאיזה הישג, עוד פעם אז הוא רואה את אלוהים. הוא כל הזמן נמצא עם אלוהים. כל דבר זה אלוהים. בסדר? שאלות? יש פה שאלות ששואלים כאן. מה יעשה אדם שסובל מבעיות קשב וריכוז? איך הוא יכול להיות כל כולו בכל דבר שהוא עושה? שאלה טובה, אני גם, יש לי בעיה כזו. טוב. בסדר, זה בעיה שבאמת צריך להתגבר עליה, רק צריך להבין שזה בעיה. זאת אומרת, זה שאדם יש לו בעיה של קשב וריכוז, צריך להבין שיש כאן בעיה, לא רק פסיכולוגית, אלא יש כאן בעיה באמת לראות את השלמות איפה שאני עושה. פה אני אומר, צריך לבדוק, לפעמים זה בעיה טכנית, שאדם מבין את הדברים האלה, רק יש לו באמת איזשהו מבנה נורולוגי של המוח שלא מאפשר ריכוז. אז כאן יש טכניקות שבעולם הזה הולכים ומתפתחים, וברוך השם, איך מתגברים ועוקפים בעיות. אבל אנחנו מדברים פה עכשיו על עמדה נפשית, שקודם כל אדם יבין שמבחינה אמונית, זה הדרך שבה אדם צריך להופיע את אלוהים. ועכשיו, ילך ויתקדם בזה כמה שהוא יכול. כל אחד לפי כוחותיו. עוד פעם, איך עושים את זה? זה כבר באמת, לפעמים שאלה פסיכולוגית, טכנית, לפעמים אפילו יש היום אמצעים כימיקליים שעוזרים קצת לזה. גם אפשר. שאלה נוספת. אבל בסופו של דבר, איך שאני מחפש עכשיו את האמת, גם מישהו אחר מחפש את האמת בצורה אחרת, אז איך שאני אשיג את הוודאות שלי, הוא גם כן ישיג אותה. טוב, זו השאלה הקלאסית, כאילו, מי אמר מה האמת? זאת אומרת, אמרת עכשיו כל מיני דברים שהם ודאים ושלמות. מי אמר באמת שזה טוב שיהיה תמונה על הקיר? מי אמר זה טוב ללמוד תורה? אחרי אחרים חושים שזה אחר. טוב, אז אמרנו, זה נשאיר להמשך. איך אנחנו מגיעים למסקנה שהשלמות האלוהית מופיעה דרך מה שאנחנו מכנים תורה ומצוות ועל כל המכלול שלה? נגיע לזה. אנחנו עכשיו מדברים פה ברמה העקרונית. אחרי ש אנחנו רוצים להיות הנחה שאנחנו יודעים מה, באופן כללי, מה הדרך שהשלמות האלוהית מופיעה בעולם, מה שמכונה תורה. עכשיו, איזה יחס נפשי צריך לפתח אליה? זה הנושא שלנו עכשיו. ויחס הנפשי זה לא משהו חיצוני, אלא משהו שמופיע בתוך חיינו עד הסוף. כן. לא. זה לא בדיוק הנושא שלנו, אבל לא. בגלות אי אפשר. בגלות התודעה הנפשית הבסיסית הייתה של אלוהים ככוח חיצוני. ממילא מה שנשאר, עוד נראה את זה בפסקה הבאה, מה שנשאר זה שוב להיות כפוף סביב איזה כוח חיצוני, ובאמת לעשות את החיים בחצי מוטיבציה. עכשיו שעם ישראל חוזר לארצו והוא צריך להתחיל לנהל את החיים, אז התודעה הזו הופכת להיות יותר ויותר קריטית. בסדר? כי זה נותן לבן אדם את הכוחות לנהל את המערכות של העולם הזה. בסדר? יפה. אז נסכם, מה שראינו היום זה שוב, זה את ההשלכות, לפחות ההתחלה של ההשלכות, של מאמר סורים מרקים, אמרנו שכאשר התפיסה נשארת ברמה הבוסרית שלה, של אלוהים ככוח חיצוני, הדבר הזה באיזה שלב גורם לכפירה, זאת אומרת להדחקה של הכוח הזה מהחיים, כי הוא בעצם נתפס כמשהו מוגבל, ואז אמרנו ההשלכות הן הרס מוחלט של כל החיים, לא רק של האמונה של הדת, אלא בעצם לאט לאט זה הולך ומפרק את כל המערכות, אפילו של רמת הקיום היומיומית, כי שוב אין ערך לשום דבר, אין משמעות לשום דבר, והפוך. אם אדם מפתח את התודעה האמונית הזו, שיש למות אינסוף, מילא הוא הולך ומפתח יותר ויותר, זה הכל כמובן, אנחנו מדברים על זה, החוכמה זה לחיות את זה, יותר ויותר, להפנים את זה בנפש, תודעה כזו שהשלמות האלוהית מופיעה בכל דבר, ומילא כל דבר שהוא עושה, מתוך הבנה תורנית, כל דבר כזה הוא מקבל מימד של שלמות, ומילא לעשות אותו בצורה מלאה עד הסוף, כמה שכוחותינו יכולים, והלכת ולהתקדם בו, זה גוף העבודת השם, זה גוף העבודת אלוהים. טוב, אז שיהיה לכם ערב טוב.